שיר בקשר. אלוהים של אברהם, אתה שיודע שפות, שדיברת עם אמי בשפה עתיקה ביידיש, בצאתכם בשבת בין הכוכבים. העברית שלי לא נקייה. העברית שלי היא חפלפ ומדברת חפלפות ושטויות כי לא מספיקייה. אני זה יוצא בלילה, בגינה, בכיכר ובדיזנגוף בחושך מילים שאי אפשר.
זיכרונות הם בית. כוכבים שבכוח הסיבוב שלהם הם כוכבים במערכת השמש, אבל הם אינם ברי סיבוב, הם אינם בשמש. כך גם אני. בכוח געגועים שלי אני במשפחה, ואם לא אתגעגע, אינני במשפחה. זיכרונות הם בית. הזמן הוא גג.
אמרת כיצד נעשה אדם אבות ישורון. התשובה היא מן השבירות. שברתי את אמי ואת אבי, שברתי להם את הבית, שברתי להם את
אדם קם בוקר אחד, עזב את ביתו, משפחתו, ארצו, שפתו, שמו. כאן גם את השם הוא השליך והלך ועשה לו ארץ אחרת, בית אחר, משפחה אחרת, שפה אחרת, שם אחר. אלו היו מילים שרשם פעם המשורר אבות ישורון, שבימים אלה מלאו 10 שנים למותו. הוא נולד בפולין, יחיאל פרלמוטר, וחי וכתב בארץ כאבות ישורון. הוא היה יהודי ישן בעיר חדשה, איש שדיבר 2 מולדות, עברית, יידיש ושוב עברית, אבל אחרת, פרטית, עברית ישורונית. הוא היה בצל שנים ארוכות, בצל הזיכרונות, בצל השואה, בצילם של משוררים אחרים שכתבו ברוח התקופה, רוח הישראלי החדש. אבל אבות ישורון, הוא רשם קול שונה. זה היה קול שסרב לשפה אחת והקשיב למציאות, ראה את המציאות, כתב אותה בלי פחד. אחרי שנים התחילו לשמוע אותו. באחד משיריו המאוחרים כתב, אני מבקר את הדברים שבשירה על השירה שבדברים. אני מבקר את החיים שבמוות על המוות שבחיים. לדברים שבשירה אין סוף. לחיים שבמוות אין סוף. התוכנית הזו איננה מורה נבוכים בשירתו של אבות ישורון, אלא כמו הליכות. שיטוטים בתוך השירים שלו, בין המקומות שמתוכם כתב את השירים. שיטוטים שאליהם הצטרפו כמה אנשים, שאהבתם לשירה הזו חלחלה ומחלחלת אל היום-יום שלהם ולעשייה שלהם. ביתו הלית ישורון, המשוררת לילך לחמן, המלחין מיכאל וולפה, המשורר יצחק לאור ותמי ישראלי. לי קוראים ענת שרון, ושתהיה לכם האזנה נעימה.
חבל עולם. לפעמים אני שומע מנגינה. לפעמים אני שומע מנגינה. שכל העולם חבל. שכל העולם טוב. שכל העולם בית. אין. לא רק אני נסתר מעולם. גם המנגינה נפטרת מעולם. אך המנגינה חוזרת על עצמה. המנגינה חוזרת על עצמה.
לא היו בבית אף פעם הפוזות הזה של אני כותב, שקט, לא להפריע, לסגור לי פסנתר על היד, זאת אומרת, כל מיני סיפורים שאני שומעת מבנות של משוררים אחרים. וזה היה מוצנע לחלוטין, זאת אומרת, זה לא היה עניין. זה לא היה מוצנע במובן, זה לא היה עניין, כי לא דיברו על זה. זאת אומרת, אמא שלי לא דיברה על זה, כי זה לא בדיוק שימח אותה. ולא דובר על זה, זאת אומרת, הייתה אפילו יחס, סוג של בישנות בקשר לזה. לא התעסקו בזה, לא סמכו בזה ולא כאבו את זה. זאת אומרת, לא שום, זה לא היה עניין. זה מקסימום ברגעים מסוימים יכול היה להיות מום שיש לבן אדם. אבל זה לא, זאת האמת. כן, מום. אבל זה לא, אני אומרת לך, לא היה מזה שום שום שמחה לא הייתה מזה. הוא לא דיבר על זה, זאת אומרת, בשבילו, זה לא היה עניין, זאת אומרת, לא שמעתי אותו אף פעם אומר, אני משורר. וגם אף פעם כששאלו אותי מה הוא עושה, או אני כותב. הוא עושה משהו, מין ביטול כזה, זה לא... פעם שאלתי, זוכר, שאלתי את אמא שלי, מה להגיד? שואלים מה אבא עושה, מה להגיד? אז היא נתנה לי תשובה, לא הבנתי כלום, לא יודעת, לא זוכרת גם עד כמה הייתי, אז היא אומרת, תגידי שהוא עוסק בענייני ספרות. זהו. אבל המילה משורר פשוט לא עלתה על דל השפתיים.
הליט ישורון, תמי ישראלי.
זיכרונות הם בית. כוכבים שבכוח הסיבוב שלהם הם כוכבים במערכת השמש, אבל הם אינם ברי סיבוב, הם אינם בשמש. כך גם אני. בכוח געגועים שלי אני במשפחה, ואם לא אתגעגע, אינני במשפחה. זיכרונות הם בית. הזמן הוא גג. כל הזמן גג. כל הזמן זמן. הייתי רוצה פעם למות אליהם ולראות אותם. בנו רוטנברג סיפר כי כאשר ראה משהו בארכיאולוגיה, הייתה לו תחושת מולדת, כאילו היה בבית. אינני מכחיש שהאדם המגיע לגיל אינו יכול לקוות שאלה שמהם יצא ישרדו, עוד חיים עמו, כפי שכתבה לי, אמי, פעם, באחד ממכתבי הדמדומים שלה, מדמדומי מכתביה, בגורליות אנוש, וכי מתי היו יכולים הן, הלא אין סיכוי לראות אותך. ופעם, במכתב נידח ונשכח, לילה טוב לך, יחיאל אלתר לייבן, נפלה עליי תרדמה, אחזו בי חבלי שינה, בן שלופרי גברן, נאמר במכתב שלא קוראים, שלא קראו.
באחת הטיוטות הבלתי גמורות שלו, ישורון כותב, הם, המכתבים, הגיעו אליי משך שנים רבות, ונתפזרו דרך נדודיי בכל הארץ. אפשר לומר כי זיבלתי את אדמת הארץ במכתבי אמי, ופתאום נפסקו, בבת אחת, כמו פומפיה. הכתיבה של אבות ישורון כעבודת זיכרונות, מבקשת להעניק לעצמה תוקף של פעולה שהיא תהיה שוות ערך לזיבול האדמה ולהפריה שלה. פעולה הכי בסיסית. וקשה שלא לחשוב על סיסמאות כמו העבודה היא חיינו, עבודת האדמה, צורה אחרת של עבודה או אתוס אחר של עבודה שעבודת הזיכרונות ניזונה ממנו היא עבודת הלב. חסידית, עבודת הפיוט, או העבודה בבית המקדש, בעיקר ביום הכיפורים. העבודה, אנחנו יודעים ביהדות, כינוי לתפילת רצה, שבתפילת 18, וזה נשען על הפסוק, והשב את העבודה לדביר ביתך. כאשר בעצם ישורון מעתיק את המשמעות של דביר הבית מהקשר אחד שהוא הקשר מקודש דתי להקשר אחר שהוא הקשר חילוני אישי. המשוררת לילך לחמן, המשורר יצחק לאור.
השירה העברית, נאמר מביאליק עד אלתרמן, התכחשה לעובדה שהיא רוכבת חזק על הרבה מאוד שפות. הרבה מאוד היסטוריות, הרבה מאוד שפות לא עבריות שיהודים דיברו, הרבה מאוד שפות לא עבריות שלא יהודים דיברו פה. כלומר, וכל זה עשתה השירה העברית באלימות לא קטנה. כלומר, הצליחה למחוק, או כמעט למחוק, אבל אבות, ככל שהתפתח בשוליים, בעצם... אף פעם לא קיבל את האלימות הזאת של הכחדת כל האפשרויות הלשוניות הקיימות האחרות. עכשיו, אבות בא לשירה ואמר, נגיד ככה, העברית לא מספיקה, לא מספיקייה, הוא אומר פה. היא לא מספיקה בגלל כל מיני סיבות, משום שהכותבים של עברית זוכרים שפות אחרות, מדברים שפות אחרות. אנחנו מדברים עכשיו בינינו עברית אחרת מהעברית שכתובה בספר. לגמרי שונה. התחביר שלנו בצורת הדיבור שלנו, לא משום שזאת עברית מדוברת, אלא משום שיש לעברית הכתובה היסטוריה נפרדת מאוד מהעברית שלנו. ומבחינה הזאת, אבות, ככל שהוא התקדם בשנות ה-70, ככל שהוא העז לזכור יותר את עולמו שנחרב, הוא הלך ופיתח לו שפה אישית משלו. זה דבר שלא היה בשירה העברית.
המלחין מיכאל וולפה.
יש לי תחושה שאבות ישורון נמצא בו זמנית בשלוש פאזות. יש פאזה אחת שבה הוא נמצא עכשיו בבית חולים, כנראה, אני עוד פעם, אני מדמיין, והוא מביא לנו את מה שאנשים אמרו, בשפה שאיזשהו דוד פולני אילג היה מספר את זה. דוקטור לוין, דוקטור טולדנו, דוקטור מלמוד ודינה, אחות, אחד מהם דופק את האדמה וכו'. כאילו, זאת פאזה אחת. הפאזה השנייה זה שהוא דובר פילוסופי עמוק ביותר, בשפה עברית, משובחת שבמשובחות, עם יכולת לעבוד עם השורשים העבריים בצורה שאף אחד, אני לא חושב, לא הגיע כמעט. משפטים כמו, הגוף משנה את הנוף, הנוף משנה את הגוף, הנוף נואף את הטבע, יש פילוג באדמה. האם צועק הטבע? זה מדהים. זה פרק שירה מדהים, בתוך אותו שיר. ויש את השירה, את שירת הטבע, את שירת המתבונן. דומה הגוף לפרדס קטן. בבוא היום, העלים נוצצים ירוק. בבוא הערב, העלים מלאי אבק. תלוי באיזה צד השמש. אני קורא את ארבעה המשפטים האלה, זה לא יאומן. יש כאן כל כך הרבה רבדים לשוניים, גם מקראיים וגם עכשוויים. והדימוי הזה, מי שעבד פעם בפרדס, יודע, האיש הזה עבד בפרדס, אין אפס, הוא יודע, או הוא עבר בפרדס יותר מפעם אחת, הוא לא יכול סתם לספר את זה. הסיפור של האבק והכיוונים של השמש והרוח, ואיפה יש אבק ואיפה אין אבק על הפירות והעלים, הוא משמעותי ביותר. אבל אז הוא אומר פתאום, זה דומה לאישה שעזבה, שבלעדיה אי אפשר. למה הוא אומר את זה? מה החיבור של זה למה שהיה קודם? ואז הסוף, הלילה, הים, ההר והרוח, מחזיקים עצמם על פי דיבר. הלילה הזה, הים, ההר והרוח, בתרשים מקים בבת גלים, כל ראשון וכל שני. כל כך אקסטטי, כאילו שהוא עומד בכלל על יד הים. אני לא יודע, או אני לא יודע, לא מנסה אפילו לפרש את זה.
עבודת הזיכרונות. מי יעשה את עבודת הזיכרונות? מי יאר מצוקה ומצוגה? מי יצג הללו בלילה? מי יכול? מי יכול להפסיק כאוב בכלל? מי יכול לעזוב? החיים ישכחו, המתים יזכרו, אבל הזיכרונות צריך מישהו שיישא אותם ככל המו הקונחייה. שם אין שקט, שם רק שמוע. יארו לכם פנים, יסמו לכם שוכחה, יספטו לכם שפתי, ישלבו לכם עמוקה, יתשלחו לכם שנות אור לענוק אליי.
אבות ישורון כותב את בעיקר את שני הספרים האחרונים שלו מתוך מודעות חריפה ביותר של היעלמותו הקרובה או של מותו הקרב ושל ההתפוררות הפיזית, ויחד עם ההתפוררות שלו גם הזיכרונות בעצם הם בסכנת התפוררות והיעלמות, והדרך היחידה להשביע את הזיכרונות, לקיים אותם ובמיוחד לקיים אותם כשהוא כבר איננו פה, או כשהוא לא יהיה פה. הדרך היחידה לעשות את זה, זה להפוך את שפת הזיכרונות לאיזושהי שפה שהיא פועלת כמו איזושהי מגיה. ראינו את זה בצורה נורא חזקה בשיר שביקש ממני לקרוא, עבודת הזיכרונות, ואני חושבת שבשלב הזה של השירה, היא בעצם אמורה לחולל מעבר מצורת קיום אחת לצורת קיום אחרת, מאופן קיום אחד לאופן קיום אחר. אפשר לראות את זה בשני הקשרים, גם בהקשר האישי האוטוביוגרפי של אבות ישורון, כאשר המאגיה של המילים אמורה לעזור לו לבצע את המעבר הקשה הזה מכאן לשם, מהחיים למוות, או מאלה שישנם פה לאלה שהיו. אז גם בממד הזה וגם בממד של נקודת הראות שלנו שנשארים פה שחיים, שבעצם השירה מבקשת או מנסה להשאיר אותנו עם הזיכרונות.
פעם ראשונה אני מניחה, זאת אומרת בטוח זה כשהייתי ילדה, מתישהו, אני חושבת בגיל 12-13, לא חושבת שלפני כן, אבל בהרבה תקופה, בתקופה היא.
ואת זוכרת איזה שיר, איזה...
אני חושבת שזה היה תפילין על החודש, זה שיר שנמצא ברעם, שהתקשר גם לאובייקט מסוים שהיה בבית. זה בעצם איזה סוג של, לא שיר פוליטי, אבל זה שיר שנכתב כמה שנים אחרי מלחמת השחרור. זאת אומרת, בשנות ה-50, והשיר מתייחס, זאת אומרת, הוא נוגע בקרן אייל, שהייתה מונחת, מין שופר בעצם, אבל אף אחד בבית לא קרא לזה שופר, אלא קרן אייל, קרן שהוא מצא בנגב, בתקופת, במלחמת השחרור, והוא שואל בשיר אם הוא מצא את השופר, זאת אומרת, אם זה השופר. וזה שיר שמנסה איכשהו לבחון בחינה מוסרית, זה הדבר שהוא היה מאוד עסוק בשנים ההם, את היחס שלנו לעצמנו, את היחס שלנו לערבים, והשלכה של היחס, מהיחס לערבים אל עצמנו. זה נדמה לי, כיום נדמה לי שזה השיר הראשון שקראתי. וזה היה משהו ממשי, כי אני ראיתי את הקרן במוענה, זאת אומרת, היא התנדנדה שם לשולחן הכתיבה שלו.
שיר בקשר. אלוהים של אברהם, אתה שיודע שפות, שדיברת עם אמי בשפה עתיקה ביידיש, בצאתכם בשבת בין הכוכבים. העברית שלי לא נקייה. העברית שלי היא חפלפ ומדברת חפלפות ושטויות כי לא מספיקייה. אני זה יוצא בלילה, בגינה, בכיכר ובדיזנגוף בחושך מילים שאי אפשר. אתה ששומע לשון ב-70 תרגום. בלילה, בגינה ובכיכר דיזנגוף, ראה, מה קנית? נפתלין בשביל הארונות, גם אני רוצה. שפה של ימינו, להגיד לך מה, זה יש בנו. לפני שמכניסים ילד חדש להריסה חדשה, מכניסים תחילה חתול, ומנענעים עד שקופץ ובורח, ואני להפך. עוד היידיש יוצאת ומיד פושט שבעה פושטי יד. נכון, אני אומר, אלוהים של אברהם, התפילה של אמי בצאת השבת, לא ראש צורים וסניר של אמנה אני לא, אלא אני מרגיש בפנים, לא התנועצצתי לפניך. לפעמים אדם אומר אל של אברום, הוא מתגעגע לאישה, גם זו לטובה. גם זו לאהבה, לסופר את הימים ורואה אותה מבעד ומעבר רחוב, מבעד אור ערב בביתה והיא איננה, ומבעד עצי הרמונים ולא אומר שלום, ולא אומר מילה ולא מקנה. כאן ראוי להפסיק לעבור לעניין אחר, לא קשורה. לאהוב אישה ולכתוב אישה, מתפילת אל של אברום, ואהבת אישה, דבר כל כך רחוק, זר, וכל כך מקסים. מה שמעניין פה הוא האופן שאבות כל הזמן פיתח והיווה והפך כל ספר לשפה של איש, שהוא גם אבות אבל גם משהו אחר, ולא סתם שהוא קרא לשמו בשמות רבים. זה האיש היחידי ששמו הפרטי ושמות המשפחה הם ברבים. אבות ישורון, אבות מביטים. והנגד עיני האבות, כלומר, שמו הוא בעצם לנגד עיני האבות ולא האב, אלא האבות,
זה השסע הזה שאיתו הוא הולך. כלומר, נגד אין אבות. האבות הם התנ"ך, או כמו שהוא קורא לו פה, סניר ואמנה. ואני אומר, במקום אלוהי אברהם, כמו שכתוב בתפילה, אני מתרגם בחזרה מיידיש את מה שאימא שלי התפללה ביידיש, גוט פון אברום. אני מתרגם את זה בחדש לעברית מיידיש, עברית מיודשת לאלוהים של אברהם או אלוהים של אברום. מה שהוא טוען שהשפה של התנ"ך היא לא השפה שלנו. היא משהו אחר, וכאן נכנס גם הממד האידיאולוגי. זאת אומרת, הוא לא אוהב את חגיגת התנ"ך. זה לא שהוא לא אוהב את התנ"ך, אבל אני לא של סניר ואמנה. זאת אומרת, הפולחן של השמות, המקומות, שמותינו, מקומותינו, שבהם אנחנו כותבים את הדברים האלה, זה הכל פסוקים מהתנ"ך. אבל העברית היהודית היא הרבה יותר מתנ"ך. היא בכלל לא תנ"ך, זה הכנענים המציאו.
הוא מחפש, הוא מחפש משהו כל הזמן, והוא לא מוצא, אין לו רגע שקט. בגלל שאין לו רגע שקט, הוא כמעט לא יכול להעיז לכתוב שירה צרופה. השירה הצרופה צריכה להיות מעורבבת בתוך הדיבורים היומיומיים, בתוך האסוציאציות המיידיות. רק ככה הוא יכול לשמור אותה אותנטית. אני חושב שזאת החלטה ממש מוסרית. כי אם הוא יצרוף מזה שירה מדויקת, אז זה כבר, הוא ימצא כביכול, אבל הוא, לא, הוא יודע שהוא לא ימצא, אז הוא מעדיף להישאר במקום הבלתי שלם, והבלתי שלם הזה הוא הדבר המושלם ביותר, האותנטי ביותר שהוא יכול ליצור. זאת התחושה שלי. זאת אומרת, התחושה שלי שפה אני נפגש פנים לפנים עם האדם אבות ישורון, דרך הערבוב הזה, דרך הערבוביה, האנרכיזם הזה בתוך השירה, כשאני פוגש את שירתו של אלתרמן, המושלמת כל כך, הכל כל כך שלם, גם החרוז, גם המשקל, גם הרבדים הלשוניים, וכפל ושילוש המשמעויות. אבל מצד שני, אין לי מושג מי זה אלתרמן. אין לי שמץ של מושג מי האיש נתן אלתרמן. אני לא יכול, לא ראיתי, ראיתי אולי פעמיים תמונה שלו, אבל לא יכול לשמוע את קולו. אני לא רואה את אלתרמן, אני קורא את שירתו של אלתרמן ונפעם. כשאני קורא את שירתו של אבות ישורון, יש לי תחושה שאני נפגש איתו באופן אישי. אני מתלבט איתו, אני עובר איתו את הסקיצות, אני עובר איתו את הכעס, אני עובר איתו את המבוכה. אני חווה איתו את אי השלמות של חייו, שהיא אי השלמות של כל בן אנוש. ואני חושב שזה הדבר שכל כך חזק לי, מעבר ליכולת המופלאה שלו כמשורר. וצריך המון אומץ לפרסם שירים כאלה.
התכלית המרכזית שהשירה שלו עסוקה בה היא תיעוד השבר ההיסטורי דרך הסיפור האוטוביוגרפי. זאת אומרת, איזשהו ניסיון לקשור בין מציאות שהייתה ואיננה, ושה עדות אליה יש בה מחויבות היסטורית, וזה לא דבר פשוט, לבין השאלה מי אני. הכתיבה, עבודת הזיכרונות, משמעה לשלם בכל פעם את המחיר מחדש, דרך זה שאנחנו חווים את היסוד הבלתי הפיך של הזמן. וזה מאוד מאוד חזק בשיר מה שנוגע, כן? מה שנוגע, מי שעוזב את הבית ויובד לבית הביטחון העצמי, הוא שורף בית, זה נכון. אך את הגשר לבית לא שורף. הגשר נחוץ לעבור אל השרוף שוב ושוב. שם התפרצות, כאן התפרצות. על מה התפרץ? אני חיה שפוכה. אמי שרופה, החזיקה פוטוגרף בחזיה. למעשה גשר זה דבר שמאפשר מעבר הלוך ושוב, הוא דו-כיווני. אבל ככל שאנחנו מתקדמים בקריאה של השיר, מסתבר לנו שכל גשר שאמור לאפשר את המהלך הדו-כיווני הזה, למעשה מביא לגשר הראשון שנשרף, שאי אפשר לחצות אותו בלי לחוות שוב את השריפה.
יום יבוא, ואיש לא יקרא מכתבים של אמי, יש לי מהם חבילה, לא של מי ולא מילה. יום יבוא ואיש לא ייקח אותם ליד, יש מהם צרור והותר, יאמרו נייר פיסת ולא יותר. ביום ההוא אביהם אל מערת בר כוכבה, להעל אותם באבק. העולם הקודם לא יחקור בה, שפת אם.
יום יבוא, ואיש לא יקרא מכתבים של אמי. יש לי מהם חבילה, לא של מי ולא מילה. יום יבוא, ואיש לא ייקח אותם ליד.
איך נקרא?
יש מהם צרוב ועותר.
שאני מקבל מכתבים מהבית.
יאמרו, נייר פיסת איננו. ולא יותר.
איך נקרא שאני מקבל מכתבים מהבית?
אביהם אל מערת בר כוכבה, להעלותם באבק.
איך נקרא שמהבית?
העולם הקודם לא יחקור בה.
והמכתב?
שפת אם.
לא נכתב. והמכתב לא נשלח. איך זה נקרא?
איך נקרא שאני מקבל מכתבים מהבית והבית איננו? איך נקרא שאני מקבל מכתבים מהבית ואיש לא חי? איך נקרא שמהבית כותבים לי והמכתב לא נכתב והמכתב לא נשלח? איך זה נקרא?
הוא בנה לו פרסונה של, נגיד ככה, איזה מיעוט, תגידי, איזה מיעוטיות? כן, האיש הזה ש... אין לו תאריך עלייה, אבל היית רואה אותו בשדרות רוטשילד או באלנבי, אשכנזי, לא מצליח, לא משתלב, לא מדבר עברית שמדברים, לא התנועצצתי לפניך, מרים כל אבן בשדרות רוטשילד או ברחובות הקטעים על שדרות רוטשילד. כן, זה שירת מיעוט. ומהבחינה הזאת, מה שהיה חשוב אצלו זה סוג של סוס. זאת אומרת, אם... בשביל להיות סופר גדול, אתה חייב להפוך את עצמך לאיזה סוג של חיה כלשהי, כדי לראות את העולם כמו שלא רואה אותה אף אחד חוץ ממך. אז הוא הפך את עצמו לסוס. אני זוכר שנסעתי פעם ברחוב שורר אחר, וראינו את אבות עומד על יד מוזיאון תל אביב, שם בהלנה רובינשטיין. ככה מתכופף, מתכופף, להרים משהו, ואני אמרתי, תראה, כמו סוס. ומשורר הוא התרגז עליי קצת, על ה... כי הוא חשב שאני מלגלג, אבל אבות עצמו בשירים שלו כתב על עצמו כסוס, כי הוא הסתובב בעיר, עכשיו, אני קושר את זה דווקא לעניין האידיאולוגי, הוא לא היה איש שמאל, הוא היה מפאיניק, במובן הכי א-פוליטי שיש. אבל היה בו סוג של התבוננות מקורית, כלומר, הוא לא סינן את העולם בפילטרים שניתנו לו על ידי אחרים. הוא התעקש לסנן את העולם באמצעות איזה פילטר פרטי שלו, שקשור היה הרבה מאוד, למשל, משורר מאוד יהודי, שהלך כל הזמן לבית כנסת, אבל מאוד אהב את השילוש הנוצרי. הוא הלך לבית כנסת כל שבת. הוא כתב על בית הכנסת שלו במרמורק. אבל הוא מאוד אהב את השילוש הנוצרי. הוא כתב אותו מוקדם מאוד, הוא כתב, השיר הראשון שלו פה זה על מרים המגדלית. כתב את זה פה במגדיאל מעבר לכביש, אני מדבר איתך ממש פה מעבר לכביש. והפילטר המאוד אישי הזה, עד כמה שהוא אפשרי, הוא המפתח אם את רוצה, המפתח לזיהוי של מודרניות.
יושב כאן עם שני מרפקים מוצבים על השולחן, ועם רואים כאן את כפתורי החפתים שמאוד אהב, והישיבה הזאת שיד אחת, מרפק, זאת אומרת, כף יד אחת נשענת על, תומכת בלחי, והשנייה כאילו מאגרפת את הלחי. זאת הישיבה כזאת של, של הקשבה לפני, כשהוא שמע מה שיש לך להגיד, לפני ש... לפני תשובה, אבל זה מין ישיבה נורא, קצת של אריה שמוכן תכף להתנפל חזרה. בשבילי זה רגע של... או של הקשבה, או של לפני דיבור. זה, זאת אומרת, בשבילי זה צילום נורא אינטימי. מזכיר לי את השעות האינסופיות שישבנו על יד שולחן, דיברנו.
אבות ישורון.
קפלו קולות. הבית מלא מוזיקנטים. אבי, אמי, אחים, אחות. כל אחד קם ממקורו. כל אחד אוכלית בכינורו ושירו. גמרו הליל, כל אחד שף למקורו, רחוקו. כינורו למקומו ושירו. רק האדמה שומעת לא טוב. צריך להיות יותר טוב. זה לא שומע את הקולות של המוזיקנטים. קפלו קולות. הבית מלא מוזיקנטים. אבי, אמי, אחים, אחות. כל אחד קם ממקורו. כל אחד אוכיס כינורו ושירו. גמרו הליל, כל אחד שב למקורו, רחוקו, כינורו למקומו ושירו, רק האדמה שומעת שם.
אבות ישורון, עוד פעם באיזה מין תובנה מופלאה, לא מספר כאן על אבא שלו ועל אמא שלו והאחים ועל האחיות ועל אנשים שהצילו, הוא מספר על עצמו. הוא מספר על עצמו. זה בדיוק מה שקורה לו, הוא בבית, בבית מלא, במוזיקנטים האלה, שעושים צלילים. מה זה הצלילים האלה? הוא שומע אותם, הוא שומע בנות קול בזיכרונו, הוא שומע כל מיני דברים. כן? ואחר כך הם נעלמים, הוא נשאר לבד. רק האדמה שומעת שעה. זה כל כך חזק. זה פשוט, אני לא חושב שמישהו הצליח לבטא כל כך חזק בכלל את חוויית הבדידות והגעגועים ליקירים ולאהובים שאינם איתך. וזהו, ואז באמת כשכתבתי את היצירה שלי, סתה בת מטר, שכתבתי אותה לזכרה של אמי, כשזה בעצם היה דיאלוג ביני לבין הטקסט של הסטאבט מאטר, שזאת סקוונצה נוצרית לטינית על מרים ששרה על ישו, שעומדת, סליחה, מול הצלב שעליו צלוב בנה ישו. הדיאלוג שלי בין הסטאבט מאטר הנוצרי לביני התרחש על הגבול הזה שבין הצרות ליהדות, ופתאום ראיתי את השיר הזה, קפלה קולות, קפלה זה מה? כנסייה, איפה יש קפלה? בכנסייה בכלל, ויש פה הלל, גמרו הלל. אמרתי, אני חייב לעשות עם זה משהו בתוך עשתה בת מטה, וזה בעצם היה גם מבחינתי הראי האישי שלי, זאת אומרת לא האם ששכלה את בנה, אלא הבן ששכל את אמו.
אמרת, כיצד נעשה אדם אבות ישורון? התשובה היא, מן השבירות. שברתי את אמי ואת אבי, שברתי להם את הבית, שברתי להם את לילות המנוחה, שברתי להם את חגיהם, את שבתותיהם, שברתי להם את ערכם בעיני עצמם, שברתי להם את הפתחון פה, שברתי להם את לשונם, מאסתי את היידיש ואת שפת קודשם לקחתי ליום יום, מאסתי עליהם את החיים, יצאתי מן השותפות, וכאשר ירדה עליהם שעת העין מוצא, עזבתי אותם בתוך העין מוצא, אז אני כאן, בארץ. התחלתי לשמוע קול שיצא מקרבי, ביותי לבדי בצריף על מיטתי ברסל, קול קורא לי בשמי מן הבית, והקול קול מעצמי לעצמי. קול שלי יוצא מן המוח ומתפשט בכל הגוף, והבשר רועד עוד זמן אחרי כן. אז התחלתי לחפש דרך לברוח ולהחליף את השם בשם המשפחה. ברבות הזמן הצלחתי לשעבר את השמות. היה לזה ערך הגנתי, כי ביות הכל נתעוררתי, פחדתי להרדמות.
ואבות, את עניין המולדות הוא הפך לעוד יותר מורכב, משום שהמולדת שהוא כתב עליה כאן לא הייתה אצלו אף פעם מולדת תנכית ולא יהודית. ובפלסטינים הוא ראה בני הארץ באותה מידה כמו יהודים, שזה בשנות ה-50, להגיד כמו שהוא אמר בפסח על כוחים, בשיר שעשה כזאת שהאוריה אסור היה להגיד. עכשיו, זה לא להגיד, להגיד יכלו הרבה להגיד, זה לא ביג דיל. אבל הוא כתב את זה כי הוא חי את זה. והשבר הגדול אצלו, לכל מיני אנשים בתקופה הזאת, אתה מגלה רק מאוחר יותר שהיה להם מתישהו שבר. כי כינון המדינה בא על חשבון הרס של ארץ אחרת ועם אחר, וזה עבר בשתיקה גדולה בתוך הספרות העברית. אז אתה מגלה סופרים שונים שלא עברו את זה בצורה הזאת. למשל, יזהר. דור אחר, גיל אחר, משהו אחר. ואבות, אצלו השוק היה שיבה מהמלחמה שבה הוא היה מוצב באיזה מקום ולא היה לו מושג שזאת התוכנית וזה מה שקורה. כי רוב האנשים הרי לא ממש חשבו שזה מה שעתיד לקרות, כלומר הגירוש הגדול. אבל הוא חזר והשוק שלו הייתה השיבה ליפו. עכשיו, שמעתי שגם אלתרמן עבר שוק גדול כזה בעניין יפו ולא נסע ליפו אף פעם. כמה שהוא היה מפייניק ובן גוריוניסט, הוא ליפו לא נכנס. לא יכול היה לראות את זה.
זיכרונות הם בית, הזמן הוא גג, כל זמן גג, כל זמן זמן.
עץ, שאל אותה אם זוכרת היא את הקיץ. לא. ערב שלה לתופסי כן, מפחד נשירת עלים, מאלומות גשם של הסתיו, עכשיו. ההזדרכת, בית הלילה של הצל, כי הצל הוא הבית. בית עולים ליוני בר ועוד כנפי קיץ. בית עולים של גופי בר וחיות בר עולים בעץ. ועכשיו אין אף אחד. אלימות הגשם מן הסתיו על החלון. נופל לה גורל, נושר לה, נופל לה, לא יכולה. בזרועות חשופות הגיע עד החלון, היורה זה המוות שלה. נשירת עלים דומה לנדידת ציפורים, בחורף נושר ובקיץ חוזר, אבל ציפורים בחוץ ועלים בפנים. ובמקרה שלפנינו, אלים יכולים גם לא לשוב. דע לך.
ממי לקחתי רשות? נאום לרגל קבלת פרס ביאליק.
הנחתי את אבותיי שם תחת עצי הארמונים על מנת שלי יניחו פה. מאז עברתי מצריף לגור אחד לצריף לגור אחר, מצריף לגור אחד לצריף לגור אחר. אני פרוף פריפות וסיכות בחלקי גוף של נוכחים ונוכחות וזיכרונות וחי חלומות וחי כפול, ופתאום לפתע באחד לינואר 1979 בבוקר, והנה הודעה על פרס. אני נכנס לתקופת כפור, אמרתי למודיע. נראה, אני מסבך. את פרס ביאליק מקבלים מידי ביאליק עצמו, אבל נאמר שביאליק חימם את הלב של השירה העברית, כי הפך חומרי שירה לשירה, גם דרך את השטיח לפני יורי צבי גרינברג, האיש שבא וקם אחרי ירמיהו, והוא בעל שני נצחים, נצח אומה יהודי ונצח אומה עברי, עד 1948. יעד שמאז היה לבחור את הדברים שבשירה, על פני השירה שבדברים. כשהוא אומר על 1948, יעד שמאז היה לבחור את הדברים שבשירה על פני השירה שבדברים, זאת אמירה מהבוטות שקראתי על, על הדור שלו. כי מה הוא אומר כאן בעצם? היה לבחור, מ-48 על המשורר היה לבחור את הדברים שבשירה על פני השירה שבדברים, זאת אומרת היה צריך להתייחס לתוכן, לעיקר, אי אפשר היה להתייחס רק ל... ככה אני מבין את זה, לעיצוב סגנוני, לכתוב שירה יפה. כאילו הוא אומר בעצם, רבותיי, מה זה לכתוב שירה יפה ב-48 ואחריה? אחרי השואה, אחרי כל המהומות. צריך למצוא את הדברים שבשירה. אני מנסה לגוע בדברים עצמם, אני לא מנסה להיות משורר. אני מנסה לגוע בדברים שבשירה ולא בשירה שבדברים. זה משפט מאוד חזק. ואז הוא אומר, ועד מלחמת השואה, שמאז בא איש מן השואה ואיש מן המלחמה, ואין לי אל ידם לספר את עצמותיהם, מה שנקרא, ואני אלה באים עם המילים שלהם, ולנו אין לנו המילים שלהם. כן? הוא אומר כאן, אם אלה באים עם המילים שלהם, ולנו אין לנו את המילים שלהם, כאילו מה נגיד? הוא אומר כאן דבר מאוד חזק על העברית, אתם אומרים להם איך לדבר? תיקחו מהם את המילים.
פניך אל פניי, היו לי פניך יפים אל פניי. היו לי פנים אל פנים לי, פה אל פה, הגה אל הגה. ברקע של השיר הקטן הזה יש שורה של איסורים או של טבועים, כן? ביהדות האיסור לראות את את פני אלוהים, הנגיעה במת שהיא נחשבת כטומאה, יש איסור של נגיעה במת. יש ברקע הסתר פנים, כן? אנחנו מכירים את זה הרבה מתהילים, כן? אז יש בקול הזה געגוע לגילוי הפנים, ואי אפשר אפילו לדבר פה על התגלות של המוות. יש פה איזושהי תנועה של התכוונות שהיא תפילה, שהיא הדבר הכי מופשט והכי מזוכח שיכול להיות, שהוא נשאר כמשאלה, היו לי. התנועה אל, אל פניי, אל פנים, אל פה, אל הגה. המילות הקטנות האלה של התנועה הופכות להיות הנשאים של ההתכוונות כולה, של התנועה כולה, בשירים האחרונים האלה.
ראיתי את הדברים של השירה ולא את השירה של הדברים. הוא חוזר למה שהוא אמר בהתחלה. ראיתי, הוא אומר, רבותיי, בעצם, סליחה, כן, אבל אני חושב שאבות ישרון אומר, רבותיי, הפרס מגיע לי. כי ראיתי את הדברים של השירה, ולא את השירה של הדברים, עסקתי בעיקר ולא בתפל, לא עסקתי באסטרטגיה פואטית, עסקתי בדברים עצמם. את הכפר הערבי ישן מיושן וקיבוץ יהודי חדש. זה מה שראיתי. את הכפר הערבי ישן מיושן וקיבוץ יהודי חדש. הוא היה היחידי שכבר אז ראה את הערבים, ראה את היהודים, ראה את העולים שהגיעו מהגולה ולא התייחסו אליהם, גם ממזרח אירופה, גם מצפון אפריקה וארצות ערב. הוא הבין משהו שהיום כולנו מדברים עליו, לפני שכולם בכלל התחילו להתייחס אליו. ואז, מי המקום הזה, תראו איך הוא, תראי איך הוא פה פתאום הולך לדבר הנורא ביותר, לטראומה הכי גדולה של חייו, רגע לפני שהוא גומר את הנאום. רגע לפני שהוא גומר את הנאום, הוא מגיע אל אמא שלו, שנייה לפני שאולי ירו בה או הרגו אותה הנאצים, שהוא השאיר אותה שם לבד בגולה והגיע ארצה כנער, ועכשיו אני כבר אקרא את זה עד הסוף, כי כאן הוא קושר את זה לביאליק בצורה גאונית. אז הוא אומר כאן, הוגד לי, שמעו את אמי באיזו חצר, דחויה עמדה, בודדה ותופחת. אילו שמעתי, מה אמרה? אלוהים עזבה, בנה עזבה. ראיתי את ביאליק נוסע במרכבה עם אחד העם אל שפת הים בתל אביב. ביאליק לא ראה את השואה. אילו ראה, מה אמר? רתיחים שוב בקוצר ידיכם? ואני, ממי לקחתי רשות לשים את אבותיי על ההרמונים תחת העץ והאש? זאת אומרת, המשפט האחרון של הנאום שלו, הוא לא כועס עליהם, על הנוכחים. הוא לא כועס על ביאליק, הוא לא כועס על הדור שלו שלא ראה את כל הדברים, שהוא כועס על עצמו. הוא משאיר אותנו עם תחושת הכאב הכי מזוכחת, וכך הוא גומר נאום. הרי אחרי ששומעים כזה נאום, מי שמבין את הנאום, אי אפשר לנשום, אי אפשר למחוא כפיים, כמעט קשה לתת את הפרס, למי שאומר, ואני, ממי לקחתי רשות לשים את אבותיי על ההרמונים תחת העץ והאש?
קניין הימים. אינך יודע כשעומדים לפניך אמא, אבא, חי מאיר, ליצ'ה ושמולק ברגע עזיבה ללכת לנצח או לא. אז יכולים לחשוב רק על קילומטר אחד בלבד וקל לחזור. אך הסכנה היא בקילומטר שהוא מתרבה וקשה לחזור והעתיד לא ספור וכך מתרחקים. כשבאתי לארץ כתבתי יומן, יום אחד בארץ ישראל, יום שני בארץ ישראל, יום שלישי, עד שהפסקתי. כרחוש הימים הלך וגדל, וקשה לחזור.
הסיבה שהשירה הזאת יכולה להיות בשבילי מזון, לחם ומים שאני זקוקה, זה העובדה שהיא מסכנת את השיר. היא הורסת את השיר, אבל יחד עם זאת, היא יוצרת שיר שהוא במיטבה, במיטבה לא תמיד, היא יוצרת שיר שהוא הכרחי, וההכרחיות שלו היא לא רק הכרחיות פורמלית, היא הכרחיות קיומית. אני חושבת שמה שמיוחד נורא לשירה הזאת, ובמובן הזה אני לא מכירה עוד שירה כזאת, זה שמצד אחד היא שירה שהולכת למקריות ולבזבזניות של החיים, לדברים, להריסות, לרסיסים, לאנקדוטות, לא לאותם דברים שבעצם היינו מצפים למצוא אותם בשיר, והיא מצליחה להתיך את הדברים האלה לתת להם קיום אחר בשיר, קיום שמאפשר לנו לתפוס את ההכרחיות שלהם. במובן מסוים זה כמו מישהו שמחזיק לי אור.
אין לו יכולת לומר אני כותב כך ולא כך, אלא למה אני כותב, נקודה. את מבינה אותי? זאת אומרת, לא יהיה לו משנה סדורה של פואטיקה, משום שאם תהיה לו משנה סדורה של פואטיקה, השירה שלו תדפק. הבעל בית שהוא לא רצה להיות כזה, זה הבעל בית שלמשל אצל הצג חזק מאוד דווקא בכל שיר, לא דווקא בשירים הלאומניים שלו, ולכן גם בסופו של דבר הם רבו. בסופו של דבר, למרות שהוא הריץ את הצג, הרצה גדולה גדולה, הוא רב איתו על עניין הערבים. היא הייתה מריבה, והם הפסיקו לדבר ביניהם, למרות שהוא הריץ אותו. אבל הוא הלך ורב איתו, מה זה על הערבים? על יחסו לערבים. כיהודי הוא לא יכול היה לקבל את זה. כיהודי פולני הוא לא יכול היה לקבל את זה. אבל הפירוש שלו ליהודי פולני היה פירוש אחד, ויש כמה פירושים אחרים ליהודי פולני, כמו הצג וכמו בגין. עכשיו, אצל אבות, להיות יהודי פולני, זה היה בדיוק ההפך. זה היה עולם, מושג החמלה היהודית, נראה לו הדבר המרכזי, וזה מה שהלך לאיבוד, זה היה נראה לו האסון הגדול. אבל הוא גדל באזור מאוד מסוים, וזה עולמו. עכשיו, הוא עזב את המקום הזה בגיל מאוד מוקדם, וכל יכולתו השירית הייתה לעמוד בהווה, וכל הזמן לעשות שימוש במלאי הזיכרונות העצום שהיה לו בעבר. עכשיו, המלאי הזה, אנחנו עוזרים שוב לשפה, לא מסתנן דרך הפילטר של העברית הגבוהה. אתה לא יכול לדבר על העבר שלך בעברית שהיא זרה לגמרי לעבר הזה.
מתישהו בסוף ימיו, בשנת 87, הוא מסר את כל הארכיון שלו לגנזים. ובדרך כלל שהוא יכול היה לטלפן לי לשאול איזו עניבה עליי ללבוש מדבר כזה, אבל זה שהוא מסר לגנזים, הוא לא שאל. זאת אומרת, פתאום הודיע לי, היום היה בן יעקב, בן יעקב היה בזמנו מנהל גנזים, היום היה בן יעקב, מסרתי לו את הכל. כל הניירת, כל כתבי היד, כל הטיוטות, כל הרמות הניירות משנת 30, מנדט משנת 20 ומשהו שהוא הגיע ארץ, מאז שהיו לו ניירות בקיצור. אז למה מסרת לגנזים? למה מסרת? זאת אומרת, והוא לא שאל, זאת אומרת, פתאום עשה לי בשורה כזאת, מסרתי את הכל לגנזים. אז שאלתי אותו למה בדיוק, אז הוא אמר, כי לא רציתי שהרמותי תתעסקי בניירות. בסוף, תראי במה אני מתעסקת אחרי מותו, זאת אומרת, הוצאת הספרים, וצוות הניירות נשארו. אבל מצאתי שם פיסת נייר, היו שם כל מיני טיוטות וחתכות, כל שטות. אז נייר פיסת אחת, כן, שכשעבדתי, הכנתי את היערות לקרח האחרון, אז הוא כתב שם שורה, כשאני אומר הלית, ירח חם על האוזן נופל לי. אז זה היה מין מן דרישת אהבה כזאת, ששמחה אותי נורא.
פתח נעילה. קום בו אל המקום אשר הראיך, ממנו יצאת אל המקום. פתח נעילה לי ולאמי, ואני נולדתי. Thank you.